אנחנו נדבר על פרשת יוסף ואחיו. כלומר, בעצם שבת היא שבת ויגש, אבל שבת פרשת מקץ, הישיבות סגורות על חנוכה. אז מותר לי ללמוד איתכם ככה את כל הסיפור יותר ברחבה, כל הסיפור של יוסף ואחיו, עד שהוא מגיע לפרשת ויגש. בסדר? בעצם מה שאני רוצה להבין זה את התהליך שקרה ליוסף הצדיק. 22 שנה מיום מכירתו, ובעצם על יהודה קצת דיברנו אי שם בפרשת וישב. אז אני רק אציין את הדבר היותר פשוט. קשור ליהודה ולאחים. יהודה הוא הנציג של האחים, הוא הדובר של כל המשפחה. אז האחים מכרו את יוסף. כמובן, הם עשו את זה מתוך שהם חשבו שיוסף לא שייך לבית אברהם ויצחק. ויעקב, בית יעקב, שיוסף הוא משנה את הזהות של עם ישראל. הדרך שלו היא לא הדרך הנכונה, ולכן הם מדיחים אותו, ודיברנו על זה, אני חושב. הם בעצם חושבים בהתחלה להרוג אותו, שזה, כל הסיפור הזה זה די דומה לכך ששרה דוחפת לגרש ולשלח את ישמעאל. רבקה דוחפת להביא את יעקב להתברך מיצחק, ובעצם בזה להרחיק את עשיו. וההיסטוריה חוזרת, זאת אומרת, המציאות חוזרת. ובאמת פה האחים מנסים להזיז את יוסף, מכיוון שהם חושבים שדרכו אינה מתאימה לבית ישראל. קשה לי להבין אחרת את הסיפור, אני חושב שזה ההסבר הנכון. מה בדיוק דרכו, זו שאלה גדולה, אבל שזה הרקע. הרקע הוא רקע רקע של מחשבות עמוקות, לא משפחה פלילית, שמישהו לא נראה, מה שנקרא בימינו, לא בא להם בטוב בעין, והם שונאים אותו והם מוכרים אותו. אלא יש כאן משהו עמוק, ובשלב מסוים הם באמת בוחרים בהנהגת יהודה לא להרוג אותו, אלא למכור אותו. המשמעות היא, אולי, שהם בעצם מה שנקרא מוסרים דינו לשמיים. זאת אומרת ש מוסרים דינו לשמיים, זאת אומרת ש אנחנו נמכור אותו ונותנים פתח. אם אתה הורג אותו, אז אתה אין דרך חזרה. אם אתה מוכר, אז אתה בעצם כאילו נותן פתח שיקרה משהו. אתה כאילו לא הולך עם זה עד הסוף. משהו כזה. אז יפה. טוב, אז האחים שגו. במחשבתם שיוסף לא שייך לבית ישראל, והם עוברים תהליך ארוך של תיקון. וזה מהלך שעכשיו אני אומר, הוא מהלך מאוד מאוד ידוע, מהסיבה שהוא מאוד ידוע, מכיוון שהוא כמעט כתוב במפורש, כמעט עולה מתוך פשוטם של מקראות, כמעט כתוב במפורש. המהלך הוא שיהודה, שמוכר את יוסף, לעבד, בסופו של דבר, הוא מכר אותו לעבד, אבל בגלל יהודה, או בעקבות יהודה, נמכר יוסף לעבד, והנה עוברים 22 שנה, ויהודה ערב לבן דמותו של יוסף. מי הוא בן דמותו של יוסף? בנימין. כי בנימין הוא האח של יוסף, הוא בנה של רחל. ומגיעים לסיטואציה שיכול להיות שיוסף כיוון אליה, זה קצת קשה, זה כל כך הרבה שלבים, זה היה יכול להתפשל, אבל אם יוסף היה מתכנן את זה, אז יוסף בעצם הוביל למצב שבו בסוף כן הוא כיוון את זה, שהוא בעצם קובע ופוסק ש בנימין יישאר עבד עולם במצרים. ובאותו רגע יהודה נלחם כמו אריה, ויגש אליו יהודה, ויהודה אומר, עבדך הרב את הנער, אין מצב, ויהודה עומד מול המושל במצרים ואומר לו, ישב נא עבדך, אני יהודה, אני יושב תחת הנער עבד לאדוני. כלומר, יהודה מוכר את עצמו לעבדות, הוא מוכר את יוסף. עכשיו הוא מוכר את עצמו לעבדות ופודה את יוסף, את בנימין, שהוא בן דמותו של יוסף. והנער בנימין יעל עם אחיו. ואז מאוד ברור, ולא יכול יוסף להתאפק, בעצם אפשר להגיד, איך אומר הרמב״ם, מה זה בעל תשובה? בעל תשובה זה אדם שהזדמן לו אותה סיטואציה, והפעם הוא בחר בטוב. אז כך בעצם קורה פה, יהודה מגיע לסיטואציה, כביכול, שהוא עוד פעם יכול להשאיר את בנימין כמו שהוא מכר את יוסף, ויהודה פודה את בנימין, אבל לא סתם פודה את בנימין, תוך מוכנות להישאר עבד עולם במצרים. וזה, אפשר להגיד, פותח את ליבו של יוסף, גורם ליוסף לבכות ולהתגלות לאחיו, ובעצם לחבר את הקרעים של המשפחה. אז זה מהלך מאוד ברור. זה פשוט. זה לא קרה פתאום בסוף. בפרשת מקץ, כשקוראים להם כל מיני דברים מוזרים, אז הם אומרים, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר היינו בצרת נפשו, בהתחננו אלינו, על כן בא עלינו הצרה הזאת. זאת אומרת, האחים מאוד חוזרים בתשובה. זהו, אני סוגר את הסיפור פה. פה המהלך של יהודה, כי הוא יכול להגיע לשיאו ולסוף המרגש והטוב שלו. אבל מה קורה עם יוסף? מה בעצם, מה הסיפור של יוסף? מהי דרכו בכל אותם 22 שנים? אז אני רוצה לדבר בדקות הקרובות. תראו, יוסף, קראו לו, לפעמים בזלזול, בעל החלומות. אבל אני חושב שאם נהפוך את הביטוי הזה לביטוי חיובי, בעל חלומות, זה אחד שחולם חלומות והולך איתם, ולא מפסיק לחשוב על החלומות. זו תכונה יפה. לרובנו יש חלומות, אבל אנחנו לא מתעסקים איתם. אז הם נשארים חלומות שנחמד לחלום אותם. אבל הוא לא, הוא חולם ו... מה הכוונה? יוסף לא סתם בעל חלומות. החלום זה השפה שלו. הוא חולם חלומות, והוא גם פותר חלומות. פעם אחת הייתי מאוד רוצה להעביר לכם שיעור, איך כשיוסף שומע חלומות של אחרים, אז הוא מרגיש שהחלומות הן בכלל בשבילו. והוא מפענח אותם בדרך שקשורה אליו. כלומר, לא רק חלומות שהוא חולם, הוא בעל החלומות, אלא גם כשהוא שומע חלומות, הוא מרגיש שאלוקים מדבר איתו דרך חלומות האלה ומספר את הסיפור שלו. הוא פותר חלומות לאנשים, אבל בעצם הוא... אבל זה שיעור אחר. אני רק רוצה לומר שקרה ליוסף משהו מדהים. בדרך כלל, כשאנחנו חולמים חלומות, אז בדרך כלל ההגשמה של החלום היא פחות טובה מהחלום. החלום מספר סיפור, וההגשמה היא יותר נמוכה. כן? סתם דוגמה, כמובן שאני מאמין שזה לא יהיה ככה, אבל רק בינתיים, כדוגמה. עם ישראל חולם על ארץ ישראל, על הגאולה, 2000 שנות גלות. הגענו למדינת ישראל, החלום מתגשם, יש בו הרבה בעיות והוא מסובך מאוד. נכון? אז אני מאמין שבסוף, כמו שאמר הרצל, אם תרצו, אין זו אגדה, והאגדה תתגשם, והחלום יהיה, אבל בינתיים חלומות שמתגשמים, הם הזוהר מתעמם, הזוהר של החלום מתעמם. בחלום ראיתי עולם ומלואו, ההתגשמות היא מצומצמת יותר. אצל יוסף זה הפוך. הוא חלם חלומות. ותכף נסביר את החלומות שלו. הוא חלם חלומות, וההגשמה של החלומות הפתיע אותו. אמרו לפעמים ביטוי כזה, קרה לי משהו שהוא יותר, הוא יותר פלאי מסרט. זה יותר חזק מסיפור, מה שקרה לי בפועל, בממשות. זה מה שקרה לי יוסף. כלומר, מבחינתו, החלומות שלו, מה זה התגשמו? התגשמו באופן הרבה יותר מפתיע מאשר החלום עצמו. תכף נבין. ובכך אנחנו גם נבין את מה ששאלו קדמונים. שאלה המפורסמת של הרמב"ן ועוד. מפני מה לא שלח יוסף שליח לאביו להגיד לו, יוסף חי, לפחות ב9 שנים האחרונות מתוך ה-22 שהוא נעלם, שבהם הוא כבר מושל במצרים ב7 שני הסבר ובשנתיים הרעב הראשונות. למה הוא לא יצר קשר, שלח איזה וואטסאפ? כן? אז זה קצת, עכשיו מה שאני אסביר, זה קצת אולי אסביר גם את זה, אולי. נתחיל בחלומות של יוסף, כדי להבין למה החלומות הפתיעו אותו בהגשמתם. הרבה פעמים אנחנו קוראים לו, כן, כולם מכירים את החלומות. החלום האחד זה, הנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, ואלומתי ניצבת, ואתם, אלומות משתחוות לאלומתי, אלומות שלכם. ואחר כך חלום של השמש, ירח וכוכבים, אתם הכוכבים, הם משתחווים לי. ובדרך כלל אנחנו מפרשים את החלומות האלה, שהמשמעות שלהם היא שיוסף אומר לאחים, אני מלך, אני המנהיג, אני הבכור, אני הראש, אני ההמשך של בית יעקב, ואתם מתחתיי. זה, האם זה המשמעות של החלום? התשובה היא כן. כי בחלום האלומות משתחוות לאלומה של יוסף. כי בחלום הכוכבים והירח, השמש הכוכבים משתחווים לי. אז זה חלק מהחלום. אבל האם זה העיקר של החלום? לא. אלא צריכים להתעמק בחלום עצמו. כלומר, בכך שאנחנו מעלמים אלומים בשדה. מה זאת אומרת? מה המשמעות של זה? או בכך שאנחנו כוכבים. זה, החלומות האלה הוא לא רק חולם מי הוא, הוא חולם גם מה הם. כלומר, מה עם משפחת יעקב? ובעצם, על פי זה נבין למה הם דחו אותו. כן? מראש הייתה ביניהם, היה ביניהם, לפני, דרך אגב, תדייקו הפסוקים, המתח היה ביניהם לפני החלומות. זה לא בעקבות החלומות. להפך, יוסף מביא דיבתם רעה וזה. יש כאן משהו שקרה לפני כן. אבל בואו נראה מה תורמים לנו החלומות. דברים אלה למדתים מהרב ישראל אריאל, איש שכם. תראו, כלומר, אני מפתח את זה קצת, בהתאם למה שדיברנו תמיד בשיעורים הקודמים והרחוקים, על אברהם, יצחק ויעקב. תראו, יעקב אבינו, למרות שהוא עובד בשדה, הוא רואה צאן. יצחק היה עובד אדמה. ולא שמענו שיעקב, כשחזר לארץ, נהיה עובד אדמה. ולהפך, הנה אחיך רואים בשכם. כלומר, המשפחה היא משפחה של רועי צאן. דיברנו הרבה פעמים שיש הבדל גדול בין ראיית צאן לעבודת האדמה בימי המקרא. ראיית צאן זה לחיות בלי לפתח את המקום. מזה אתה לא נהיה ממלכה ולא נהיה אימפריה. להיות רועה צאן זה בדרך כלל היה להסתפק במועט. זה נכון שכשיש לך הרבה עדרי צאן אתה גם יכול למכור ולהיות עם עבדים, אבל בסופו של דבר אתה לא מחובר למקום, אז אתה לא נטוע במקום, אתה לא משקיע במקום. וגם בדרך כלל, הרי במהפכות החקלאיות, המהפכה החקלאית שהייתה על העולם הקדום, היא זאת שאפשרה לאנשים להתעשר, כי בדרך כלל בחקלאות, אתה מגדל עץ לימונים. אתה צריך כל כך הרבה לימונים? אתה בדרך כלל מוכר. החקלאות היא ישר מעשירה, היא נותנת יותר מה שהאדם צריך. ראיית הצאן היא בדרך כלל הייתה קשורה יותר לחיים יותר של הסתפקות המועט, פחות של פיתוח, וגם מבחינת המגורים, רועי הצאן היו חיים כנוודים בשולי החברה, ואילו עובדי האדמה, להם יש את השטחים הגדולים של האדמות, חייהם מן האדמה, הם מתמודדים עם האדמה, הם משתקעים ובונים וכו'. ומבחינה רוחנית, נוח היה להיות יותר רועי צאן. זה קצת דומה ליהודי בגלות. יהודי בגלות הוא לא מופקד על החיים. המקום, זאת אומרת, יהודי הגלות, הם בעצם דואגים לדל אדמותיהם, האישיות. וזה מאפשר המון מקום לרוחניות טהורה, ללא יישום. בגלות אנחנו יכולים ללמוד תורה, כביכול בלי לממש את התורה בחיים המעשיים. כי אנחנו לא אדונים על החיים המעשיים. אנחנו נשארים ברוח. אנחנו לא מנהלים את העולם הזה. וכשאנחנו כשבא יוסף, ראיית צאן היא משהו קצת, קצת, אמנם זה לראות צאן בארץ ישראל, זה לנו נשמע מאוד ארץ ישראלי, אבל ביחס לחקלאות, בתקופת המקרא, המשמעות היא שאתה עוסק בקודש ולא יורד לעולמות החול. בא יוסף ואומר, אנחנו הופכים ממשפחה שרואי צאן למשפחה עובדת אדמה. נכנסים יותר חזק אל עולם החול. עכשיו, הוא כנראה לא רק אמר את זה יוסף במובן של עם האצבע בית המדרש, אלא כנראה שיוסף, יוסף היה יפה, והיה מסלסל בשערו. מה זאת אומרת מסלסל בשערו? שהאחים היו מסתפרים במכונת תספורת בעצמם, ואילו הוא היה הולך לספר, אבל לא הספרים שאתם הולכים אליהם, אלא הספרים של הישיבה, בעוד 10 שנים יהיו כמו הספרים שהיה זאת, כאילו, אחרי זה. זאת אומרת, הוא היה דואג ליופיו. המשמעות היא, כנראה, שהוא הבין, יוסף הבין את, את עולם החול, ירד יותר לעולם החומרי. ועבודת האדמה הייתה החלום הזה של, של השדה, של עבודת האדמה, הוא חלום, הוא בעצם חלם שכנסת ישראל היא אומה מאוד מאוד שעוסקת בגשמיות, כמו שאנחנו אומרים, בפיתוח החיים. הוא בעצם חלם חלום של מדינה, והם חלמו חלום יותר כזה רוחני, והחלומות, המחשבות שלהם התנגשו. אז אני מזכיר את זה שהוא היה מסלסל בשערו, לפי חז"ל, כדי להגיד שזה היה משהו יותר ממה שהוא אמר, הוא חי ככה. בעצם בעיני האחים הוא היה קצת, לא קצת, הייתי קורא לו מתייוון קטן מעיני האחים. הוא לוקח את, הרי יוון זה היופי, חז"ל אומרים, יופיו של יפת. יוסף נטע לראות את עם ישראל כנטוע בתוך העולם הזה. אבל לא רק זה, הוא גם פתאום חולם שעם ישראל זה לא רק מדינה מקומית, אלא עם ישראל זה שמש, ירח וכוכבים. איך קוראים לזה? אימפריה. אתם יודעים מה שיפה בכוכבים? שכל בני העולם, בכל מקום בכדור הארץ, מסתכלים ביחד ורואים אותו דבר. אז היום יש לנו גם מונדיאל. רואים גם גרקין, כל העולם מסתכל ורואה כוכבים. אבל בעולם ללא מה שיש לנו היום, אז איפה, מה המופע שכל העולם רואה? הוא רואה את הכוכבים. כולם רואים את השמש דרך. זה מאיר לכל העולם. זאת אומרת שלהגיד שעם ישראל זה ירח וכוכבים, זה להגיד שעם ישראל הוא אימפריה. יש הבדל בין מדינה לאימפריה. מדינה היא, היא עסוקה בעצמה, ולכן היא שומרת, היא יכולה לשמור יותר על הזהות שלה. אבל אימפריה זה חובק עולם, זה קשרים עם כל התרבויות, עם כל העמים. ברגע שאתה מדבר על שעם ישראל צריך להיות קשור אל כל העמים, אז היא עוד יותר סכנה לטשטוש זהותו של עם ישראל. זאת אומרת, יוסף פעמיים לוקח אותנו מהנשמתיות העברית שלנו אל מרחבי חול וחומר והתקרבות לעולמות רחוקים. פעם אחת הוא עושה את זה כשהוא הופך אותנו מרועי צאן לחקלאים, ופעם שנייה הוא עושה את זה כשהוא הופך אותנו מחקלאים לשמש, ירח וכוכבים. כלומר, בעצם הוא רץ למקומות שהם רחוקים מהקדושה, מהקודש, והוא חושב שהוא שמה, ואנחנו פה, בגרעין הפנימי של בית יעקב, רועי צאן, בין חברון לשכם, בלב של הלב, תן לנו את הקדושה אני מבקש, אמרו האחים ליוסף, והוא הלך למקומות רחוקים. אם נתעמק, נראה דבר מעניין. בעצם יוסף חוזר אחורה לעולם שכאילו, נשכח, במרכאות, לא נשכח בכלל, אבל כביכול, מבית יעקב. הרי אתם צריכים להבין איך ספר בראשית בנוי. יש התחלה של עם ישראל, פתאום היא נסתמת. ויש התחלה חדשה. יש התחלה של עם ישראל, אברהם ויצחק. פתאום העסק נסתם. יעקב חוזר אחורה, לגלות. הוא חוזר למקום שממנו אברהם יצא. זה כאילו יש התחלה, זה כמו נגיד איזה מין העלייה הראשונה, אבל אז יש מלחמת העולם הראשונה שכולם עפים לכל עבר, מתחילים הכל מחדש. משהו כזה קרה פה. אברהם ויצחק, ונעלם הסיפור. ויעקב, אפשר לדמות את זה לעץ שיש לו שורשים מתחת לאדמה. זה אברהם ויצחק. אף אחד לא רואה אותם כבר. ויש שורש אחר, זה הגזע, שעולה מעל פני האדמה. יעקב הוא הגזע, זה גזע חדש, מבחינת מי שמסתכל. וצירו, יוסף מחזיר אותנו למורשת יצחק ולמורשת אברהם. כי דיברנו על זה הרבה, לא נוכל לחזור על זה. שאברהם, יש שלושה רכיבים בבית ישראל. הסיפור שלנו בנו על שלושה רכיבים. אחד, כנסת ישראל, נשמת ישראל, עם ישראל. זה אחד. שתיים, הנשמה הזאת צריכה לחיות בארץ ישראל. ארץ ישראל, ארץ ישראל. שלוש, כאשר יש את החיבור בין הנשמה הזאת, נשמת ישראל, למקום הזה, ארץ כנען, מזה תבוא הברכה לכל העמים. וראינו שאברהם, זה שלושה רכיבים. וראינו שאברהם קשור אל הברכה לכל העמים. זה הנושא שלו, זה מבחינת העיקר. יצחק קשור לקטע הזה של ארץ כנען, ארץ ישראל. לא נעריך בזה עכשיו. ויעקב הכי קשור לנשמת ישראל. אז למרות שזה הולך ככה, אברהם, שזה כאילו הכי גדול, אני בריחו בך, כל משפחות האדמה. ויצחק זה ארץ, אבל יעקב זה הכי מצומצם. יעקב זה נשמת ישראל. הוא כאילו הכי קשור לנשמה של עם ישראל, בלי הנשמה של עם ישראל, יעקב הוא יכול להיות גם בגלות. כי הנשמה היא לא קשורה, היא ציפור דרור. וזה הדלת אמות של נשמת ישראל, זה יעקב. בעצם באחים, הבנים יהודה, יהודה יהודי, הוא בעצם ממשיך את עולמו של יעקב. אבל יוסף, יוסף שהוא לא יהודי, אלא הוא, יוסף, תוספת. המילה יוסף זה מילה הפוכה מהמילה יהודה, הפוכה. כי יהודה זה לחזור אל השורש, להודות. הודעת. יוסף זה להוסיף. לא משנה. יוסף, הוא חולם את החלום של יצחק. איפה יצחק היה כל חייו? בשדה. הנה אנחנו מעלמים עלומים בשדה. הוא חוזר לחקלאות של יצחק. אחר כך הוא חולם עוד חלום. הוא חולם שמש ירק וחלום. הוא חוזר לאברהם אבינו. זאת אומרת, הוא מזכיר נשכחות. עכשיו, מה תאמרו, יהודה לא ידע את זה? יעקב כתוב שהוא שמר את הדבר, כלומר הוא מה שנקרא, ידע שיש פה משהו. אבל יהודה והאחים לא למדו את תורתו של אברהם ויצחק? למדו. אבל הם הסתכלו על יוסף ואמרו, כמו שכתוב, שכנסת ישראל אומרת, מי ילד לי את אלה? זה לא שייך, אתה לא יהודי, יוסף. אתה לא יעקובי. אתה יצאת מה... אתה הלכת עם זה למקום רחוק מדי. לא ככה זה יהיה. לא יודעים איך זה יהיה, אבל אתה רחוק. ועכשיו, עד כאן החלום של יוסף. איך החלום של... אמרתי לכם שהחלום של יוסף, מבחינתו, מתגשם. בואו נחשוב מה קרה ליוסף. אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים על יוסף. הדבר אחד, זה בטוח נכון. יוסף הוא בן אדם שעליו נאמר, אין בעולמו ייאוש. כל מקום שהוא נופל, הוא נהיה זהב. תחשבו על זה, תחשבו אותי. תנסו פעם לחיות כמו יוסף. זרקו אותי, אני נהיה המנכ״ל של בית הפוטיפר. זרקו אותי לבור, אני נהיה המנכ״ל רשות בתי הסוהר. עוד פעם זרקו אותי, אני נהיה משנה מלך מצרים. תהיו כאלה. זאת אומרת, ש... לא נהיה לי להגיד, כי זה לא... כתוב שלא משתמשים בדוגמאות בעלי חיים תמים. אבל יש חיה שאומרים שכל מקום שנופלת, נופלת על ארבע רגליים. חיה שנמצאת הרבה באשדוד, היא חיה פה טוב. בדרכי הביתה אני פוגש בדרך כלל בשעה הזאת, שעה שהגברות בשכונה שלי נותנות להם אוכל. אז החיה הזאת, אומרים שיוסף הוא ככה, הוא, איפה שלא תזרוק אותו, הוא נופל טוב. כמו שאמרנו, כי הוא... תשימו לב שהוא לא מביע רגשות בכל התהליכים האלה, עד הרגע שבו נפגש עם האחים, אחרי 22 שנה. הוא בעצם ממשיך לחלום. ומה שקורה לו זה דבר מדהים. תחשבו על זה. הוא חלם, פעם הייתי, אני עכשיו יוסף. אני עכשיו עושה, מספר, אני שחקן, אני עכשיו יוסף. פעם חלמתי, פעם גרתי בארץ כנען. ארץ כנען זה ארץ קטנה. היא לא אימפריה. יש בה עמים, הרבה עמים קטנים יחסית. היא לא מרכז התרבות העולמי. ושם הייתה לי משפחה, משפחה מאוד קדושה. היו לי אבות. אני ממש מאמין בערכים שלהם. ייחוד השם. כולם פה עובדי אלילים. לא מבינים כלום. לא רק ייחוד השם, יש לי ערכים מאוד חזקים. למשל, אני לא אשכב עם אשת פוטיפר. יהיה אשר יהיה. אל תחשבו עכשיו רק, אני עכשיו שחקן. אל תחשבו עכשיו רק על קדושת הברית. זה מושג יפה שאתם עוד עוסקים בו. אצלי זה קשור לעוד מושג. נאמנות. לא ידע איתי מה הבית כי אם אותך באשר את אשתו. אני לא בוגד בנאמנות. זה לא רק, בסדר? זה לא רק עניין של קדושה אישית. זה עניין של נאמנות. חברות, ראות, צדק. אני שם שמיים שגור על פי. שם שמיים שגור על פי. אני מאמין, ולא בגדתי באמונתי, ולא בגדתי באדוני, לא שבשמיים ולא שבארץ. אני מלא בתוכן מוסרי. אבל הסיפור הזה של, אני באמת מאמין בחלומות גדולים. הסיפור הזה של המשפחה שלי, המשפחה שלי היא בטח חמודה מאוד, אבל איך הם קצת מה שנקרא, השארתי אותם מאחוריי. הם הדיחו אותי, הם זרקו אותי. אפילו שמעתי, אני יוסף, שיש רב אחד שכתוב עליי בעוד הרבה שנים, שאולי חשבתי שאפילו יעקב מכר אותי, כי הוא שלח אותי מחברון לשכם, ואחר כך תפסו אותי בדותן וזרקו אותי לבור, אולי זה היה ביעקב. בכל מקרה, אתם לא מבינים מה קרה לי. יום אחד אני מוצא את עצמי מולבש ברביד הזהב. אני נוסע במרכבת המשנה למלך מצרים. יש לי סוד קטן להגיד לכם, קוראים לי המשנה, אבל תכלס, אני המלך. המלך בעצם לא בדיוק... הוא כן, הוא אמר לי, רק הכיסא גדל ממכה וכולי, אבל גם אני יודע את זה וגם כל העם פה יודעים. אתם יודעים? אני מלך מצרים. אני הולך להביא את דבר האמונה, את הערכים של ייחוד השם לכל העולם כולו. שהמשפחה שלי, אני מת עליהם, אבל הם שמה נתקעו מאחור. הם חיים את העולם הזה של ייחוד השם ממש בקטנה. הם בקושי רצו לצאת מראיית הצאן ולבנות חקלאות. לראות איך הקודש יורד קצת לחיים, לבנות מדינה, מלכות. בטח שלא דיבר אליהם להיות אי שם בשמיים. אז הם זרקו אותי ואמרו, נראה מה היו חלומותיו. ואתם לא מבינים מה קרה לי. איך המציאות עולה על כל דמיון. מי מאמין שנינו של אברהם אבינו? זה אני. הולך להיות נשיא ארצות הברית. מצרים אז, זה ארצות הברית של ימינו. נשיא ארצות הברית. ואני בונה, האם אני לא מממש את הפרויקט ונברחו בך כל משפחות האדמה? תסתכלו עליי. אני שחקן. האם אני לא זה ש... מדהים. איך נער עברי, ואתם יודעים כמה שבמצרים המושג עברי, זה מושג לא חיובי. דרך אגב, המושג עברי זה לא רק משפחת אברהם. עובדה שרואים שזה משהו כללי יותר. ארץ העברים זה כנען. איך אני הפכתי להיות כל כך בתפקיד הזה? וכמו יוסף הצדיק, אני רואה לפניי כל מיני יהודים, כמו רבי שמואל הנגיד בחצרות ספרד, דון יצחק אברבנאל, גם בספרד, כל מיני יהודים וכל מיני מקומות בעולם שהיו מנהלי המדינה שהם חסו בצילה כאילו. וזה בעצם, זה הסיפור של הספר. לכן, מה פתאום שאני אשלח שליח לאבא שלי להגיד לו שאני חי? אני אוהב את אבא שלי. אפילו אני אוהב את האחים, אני גם סולח להם. אבל אני במקום אחר כבר. הם כאילו מבינים את החלום של אברהם בצורה מאוד קטנה. האמת נמצאת אצלי. וכל ההוכחות בשטח. זה הסיפור של יוסף. גמרתי את ה... עכשיו אני כבר לא יוסף. אז מה קרה ליוסף? מה פתאום יוסף? מה פתאום יוסף התגלה לאחים שלו? יש קצת חם פה. או שאני לובש מלא שחרות. מסכימים איתי? בסדר? מה שאתם רוצים, בכל מקרה יש עוד 10 דקות. אז גם אם מישהו קר, עוד 10 דקות קר. עכשיו אני שואל את השאלה, אולי יוסף צודק? לא, לא צודק. לא ככה יהיה ונברחו בך. אבל מה קרה ליוסף? איפה הוא כן השתנה? איפה הוא חוזר בו מהמחשבה שהוא הגשים את החלום? מה קורה פה? זה מאוד פשוט. לא כל כך פשוט להבין את זה, אבל מאוד פשוט איפה זה קורה. יוסף מנהל את מצרים בשבע שני הסבה. יוסף מנהל את מצרים בשתי שנות רעב, לפתע מגיעה משפחת יעקב למצרים. אנחנו, כשאנחנו בכלל שומעים על הרגשות של יוסף לאורך כל הסיפור, פתאום יוסף הופך להיות שיא הרגיש, המרגיש והבוכה. נכון? ישר כמה פעמים כתוב, ויסוב מעליהם ויבק. זה מופיע שלוש פעמים בבכי, כמדומני שלוש פעמים בבכי שלו מופיע. שלוש פעמים, כשהפעם השלישית, כן. וימהר יוסף, כי נכמרו רחמיו, ויבקש לבכות, ויבוא חדרה ויבק שמה. הפעם האחרונה, כמובן, זה הפרשה שלנו. ולא יכול יוסף להתאפק, ויתן את קולו בבכי. התורה מאוד מעריכה, שלוש פעמים היא כותבת, בבכי של יוסף. למה יוסף בוכה? חשבתם פעם למה הוא בוכה? נראה לי שמיד עניתם תשובה פשוטה. מתרגשות. יצא לכם לבכות לאחרונה, למה אנשים בוכים? ילד קטן בוכה הרבה. אבל למה אנשים מבוגרים בוכים? הרבה פעמים בגלל געגועים, התרגשות. זאת אומרת, כשהוא רואה את האחים שלו, הוא מאוד מתגעגע. הוא מרגיש דפיקות לב של קשר. כמו אדם שלא ראית הרבה שנים, והוא היה יקר לך מאוד, וכשאתה פוגש אותו, אתה פשוט מתרגש. אתה יכול להזיל דמעה. כמובן שהוא גם מתרגש מזה שהוא שומע שהם אומרים שהם מרגישים שהם אחים שלו. שהוא שומע איך יהודה ערב לבנימין. שהוא שומע שהם אומרים שאבא אמר טרוף טרף יוסף. אולי הפרט הזה הוא לא ידע, הוא לא ידע שאבא שלו חושב שהוא נטרף. כלומר, הבכי זה געגועים. למשפחה. אבל אני חוזר עכשיו לשחק את יוסף. חזרתי עוד יוסף. בואו נשאלה. הגעגועים האלה מפריעים לחלום שלי. הרי אני ראיתי אותם באור של הם נשארו מאחורה. אבל משהו בגעגוע הוא מאוד חזק. משהו בגעגוע הזה כיסופים, הוא נחשף אליהם. אבל למה אני נחשף אליכם? הרי לפי התזה שלי, אני פה. ואני פה כי אני זה שהם באמת מגשים את הייעוד הגדול שעליו דיבר, שעליו דובר, שעליו גדלנו. אני זה שעושה את זה. מה פשר הגעגועים האלה? ולכן צריך להבין שאמרנו שמה התיקון של יהודה? התיקון של יהודה זה שהוא ערב לבנימין, שהוא פודה אותו מעבדות, כל מה שדיברנו בהתחלה. אז איפה התיקון של יוסף? התיקון של יוסף זה בעצם זה שהוא מתוודע לאחיו. בעצם זה שהוא אומר אני רוצה לחזור הביתה. לחזור הביתה פירושו, ככה אני מבין, לא שאני מביא אותך למצרים. בפועל עכשיו אני מביא אותך למצרים. אבל זה לא שאני מביא אתכם למצרים בתור תהיו כמוני. אלא אני מביא אתכם למצרים בגלל וכולי, אבל יוסף בסוף ספר בראשית יגיד, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. והעליתם את עצמותיי מזה איתכם. ואיזה יופי זה לקרוא בספר יהושע, איך שקוברים אותו במקום שבו הוא חיפש אותם, שבו הוא אמר לאיש את החי האנוכי מבקש, ושם הוא יחזור לעצמותיו בתוך קבר יוסף משכם. זאת אומרת, כשהוא מתוודע לאחיו, הוא בעצם אומר, אני בעצם מוותר על ההגשמה שחשבתי שכך מתגשם. אני רוצה לחזור הביתה למשפחה ולכנען. אבל למה? מה הוא הסביר לעצמו? הרי הוא באמת, באמת, באמת הגשים את החלום. אז אין לנו עכשיו זמן, כי אנחנו באמצע השיעור. אבל אני אגיד לכם משהו, כדי שתזכרו את זה, שפעם אחרת אולי נוכל להתחיל עם זה. אחד הפסוקים הכי מרתקים בכל הסיפור הזה, זה המנחה ששולח יעקב ליוסף כשהוא לא יודע שזה יוסף. הוא אומר, אתם זוכרים את הירידה השנייה, שהוא אומר לאחים, והוא אומר עליהם ישראל, אביהם, אם כן, זאת עשו. קחו מזמרת הארץ בכלכם, והורידו לאיש מזה איש, יוסף, מנחה. מעט צורי ומעט דבש. נחות ולות בוטנים ושקדים. כל כך זה נשמע לי מאוד טעים. וסבבה. אבל מה התפקיד של הפסוק הזה בסיפור? מה התפקיד של המנחה הזאת? מה המשמעות שלה? אני רוצה לפרש עכשיו פירוש, בזה אני אעצור, שיעקב מנהל דו שיח סמוי עם שליט מצרים, שזה בנו, והוא לא יודע שזה בנו, ואולי הייתה תמודה שלו, או העל מודה שלו, או התעלומה שבו, מרגישה שזה יוסף. ובדו שיח הסמוי הזה, יעקב מזדעזע מדבר אחד. איך בארץ כנען יש רעב, ובארץ מצרים יש שבר. איך יכול להיות שכל הארץ, טוב, זה שיש רעב וכנען ומזון במצרים, זה אני מכיר מהחיים של אברהם ויצחק אבותיי, אומר יעקב. אבל מה החילול השם הזה? שכל הארץ באה מצרימה, ושגם יושבי ארץ כנען יורדים למצרים לשבור אוכל. איפה הנברכו בך שארץ ישראל ממנה באה ברכה לעולם? זה מה זה? זה לא לפי התוכנית האלוקית. ואז יעקב התווכח עם יוסף בכאילו. הוא אומר, אתם תלכו לאיש של את מצרים, אבל אתם תביאו לו את המנחה מארץ ישראל, את זמרת הארץ תביאו לו. תגידו לו, יש לנו ארץ, אנחנו לא באים מורדי ראש, מורכני ראש ומסכנים, אנחנו באים עם זמרת הארץ. יש משהו בששת המינים, זה לא שבעת המינים פה, לא הגפן, התאנה והרימון פה, אלא פה יש משהו אחר, יש פה שקדים, יש פה ניחות, תרגום הרס"ג, חרובים. חרובים, שקדים, בוטנים, פיסטוק חלבי. בוטנים שווה פיסטוק חלבי. לא קלוי, טרי. יש את זה במוכרי תבלינים. כן, יש כאן דבש. צריך להבין, אין לנו זמן עכשיו לדבר על זה. הוא ויש כאן איזשהו, וכשיוסף יושב בסעודה עם האחים, הצעיר כצעירתו, בכור כבכורתו, הצעיר כצעירתו, הם יושבים בסעודה, התורה מעריכה בסעודה הזאת. ומה אוכלים בסעודה הזאת? יש איזה, אולי אוכל שהביא יוסף. אבל יש שם את החרובים של ארץ ישראל, ויחד עם החרובים מגיע הריחות של השקדים, הבוטנים, החרובים והדבש מארץ ישראל. יוסף מריח את הריח של ארץ ישראל. והאחים יושבים שם לפי סדר, כמו הנחלות של השבטים. יש כאן איזה מין רגע אחד של דל אדמות של ארץ ישראל בתוך מצרים. של דל אדמות של עם ישראל, על שבטיו, בתוך מצרים. ואת זה, שם עכשיו, עכשיו נמצא יוסף, זה מה שאבא שלו יצר במנחה הזאת. ויוסף מתחיל להתגעגע. הוא מבין שהסיפור שלו, שהברכה מגיעה דרך היהודי שנמצא במצרים, בארצות הברית, זה אולי ונברחו בוורסיה נמוכה של גלות. אבל זה לא יצא, זה לא הדרך האמיתית, האידיאלית, השלמה. למה? צריך עוד להבין, ואין לנו מקום אחר. אנחנו באמצע הסיפור. גם באמצע זה טוב.